הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא, כל מעשיך לשם שמיים ובכל דרכיך דאהו. בפרשת וירא, כשאנחנו לומדים על האורחים שמגיעים לאברהם אבינו אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, כי אברהם אבינו עשה ברית מילה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. והמלאכים גם כן מגיעים להודיע שעתיד להוליד בן משרה אמנו. ואז אנחנו מוצאים בתורה שפונה אברהם אבינו אל המלאכים, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. אדוני, לשון רבים, לא אדון, אלא אדוני, לשון רבים, פנה אל האדונים, הוא פונה אליהם, אדוני, אדונים שלי, בואו אליי. אבל בואו ונשים לב לפסוק. כתוב היומר, אדוני, אדונים שלי, אם נא מצאתי חן, לא בעיניכם, אלא בעיניכם. אז כתוב היומר, אדוני, לשון רבים אדונים, ואז נמשיך הפסוק ואומר, אם מצאתי חן בעיניך, לשון יחיד. לכאורה, היה הפסוק צריך להמשיך ולומר, ויומר אדוני, לשון רבים, אדונים שלי, אם נא מצאתי חן בעיניכם, אל תעברו, אל תדלגו על הבית שלי, אלא בואו, תיכנסו אליי, תבואו אליי. אז רשי אומר, שאברהם אבין אומר לכולם, אדוני, אדונים שלי. אחר כך הוא פונה לאחד אחד מתוך השלושה ואומר, לגדול שבהם, אל נא תעבור מעל עבדך, אל תדלג על הבית שלי. תיכנס אליי, ואם אתה הגדול תיכנס, כולם ייכנסו. אז אם כן, כך ראשית הפסוק, הרי שהמתפרש ביומר אדוני, אדונים שלי, וההמשך של הפסוק הוא, אל נא תעבור, פנה אברהם אבינו למלאך אחד. מדוע למלאך אחד? הגדול שבהם, אם הוא ייכנס, כולם ייכנסו אחריו. זה פירוש אחד שאותו מביא רשי. פירוש נוסף, אברהם אבינו בכלל לא פונה למלאכים, הוא פונה לבורא עולם. הוא אומר לבורא עולם, אם נא מצאתי חן בעיניך בורא עולם, אל נא תעזוב אותי, אל נא תעבור, תן לי ללכת לקבל את האורחים ולאחר מכן אני חוזר אליך. אז אם כן הפירוש מתפרש לשני אופנים, גם שאברהם אבינו פונה למלאכים וגם שהוא פונה לקדוש ברוך הוא. למה? הפירוש מתפרש בשני אופנים, גם פונה למלאכים, גם פונה לקדוש ברוך הוא. לכאורה זה שני פירושים שהם לא יכולים להסתדר האחד עם השני. איך שני הפירושים יוכלו להסתדר? בספר אגר דקאלה, בעל הבני איסוחו, מסביר רעיון נהדר. האדם הגדול לא שוכח את בורא עולם גם כשמדבר עם בני אדם. וכך היה אברהם אבינו, מדבר אל המלאכים ומתכוון גם אל בורא עולם. כמו שמצינו שכתוב על נחמיה, שדיבר אל ארתחשסטה, מלך פרס. הוא דיבר איתו בלשון שמשתמעת לשני פנים. כך מופיע בספר נחמיה, פרק ב', ויומר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואתפלל אל אלוקי השמיים, ואומר, אם על המלך טוב. מה הכוונה? מה משמעות הפסוק? בואו ונפתח את הגמרא מסכת ראש השנה בדף ג'. מספר את הגמרא שנחמיה הלך להגיש יין לפני המלך. בדרך כלל נחמיה כשהיה נכנס למלך הוא נכנס עם פנים מחייכות. אבל אז כשנחמיה שמע את השמועה על ירושלים, אמנם את בית המקדש השני כבר התחילו לבנות, אבל חומות ירושלים ושערי ירושלים עדיין בחורבנם מאז חורבן בית המקדש הראשון. ועוד יותר, הגויים מיצרים ומצערים את תושבי ירושלים. נחמיה היה בפרס, הוא היה עצוב מהבשורה שסיפרו לו. וכך, מהמקום הזה, ניגש לתת למלך ארתחשסתא את היין. בדרך כלל, היה מגיש את היין כשהוא שמח, וכעת הגיש את היין עם פנים חמוצות. נחמיה היה זה שכביכול מתיר את שתיית היין למלך. הוא היה קודם כל טועה מהיין לראות שאין בו שום רעל. אבל היות והוא שמע על המצב הרע של היהודים בירושלים, הוא הצטער בצערם. הוא הפרריש את עצמו, הזיר את עצמו מהיין, לא טעה מהיין. הוא לא טועה מהיין, זה מעורר חשד אצל המלך. אולי הוא רוצה להרעיל את המלך, כך המלך חושב. לכן הוא לא טועה מהיין. המלך שואל את נחמיה, למה פניך רעים? הרי אתה לא חולה. המלך חושד שמא נחמיה רוצה להרעיל אותו. וכתוב בפסוק על נחמיה שאמר ואירה הרבה מאוד פחד. נחמיה פחד שמא יהרוג אותו. שמא המלך יהרוג את נחמיה. ואז כתוב שאמר נחמיה למלך, המלך לעולם יחיה, אין לי עליך שום רעם, אלא יש שמועה על צער בני עמי בירושלים, השמועה הזו מצערת אותי. שואל אותו המלך, מה אתה מבקש? ואז כתוב שם, בנחמיה פרק ב' ואתפלל אל אלוקי השמיים, לפני שנחמיה ענה למלך, ואז הוא מתפלל, מה הבקשה? הוא מבקש מהמלך לעלות לארץ, לפרק זמן מסוים. המלך נתן לו רשות. מה ראינו? ראינו שנחמיה באמצע שהוא מדבר עם המלך, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. המלך שואל את נחמיה, מה אתה רוצה? והוא מתפלל אל השם אלוקי ישראל, ולאחר מכן אומר את בקשתו. כך אברהם אבינו, אחרי שהתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, בחר בלשון חכמה שפונה לשניים, גם לקדוש ברוך הוא, אנא השם, אנא תעבור מעל עבדך. ועוד, אנא אדוני, האדונים שלי, האורחים, אל תעברו. ולכן, בגלל שפונה גם לקדוש ברוך הוא וגם לאדונים, הוא פונה בלשון יחיד. אל נא תעבור מעל עבדך, כי הוא פונה גם אל הקדוש ברוך הוא, אל היחיד, וגם אל הגדול שבאורחים. אל נא תעבור מעל עבדך, ואם הוא לא יעבור, אלא ייכנס, אז גם שאר האורחים יצטרפו אליו. ולגבי המילה אדוני, זה יכול להתפרש גם במובן של אדונים שלי, וגם במובן של קודש שם השם. בכל דרכיך דאהום. כך נוכל להבין את הגברה מסכת מגילה עם הסבר נהדר של הגאון מבילנם. אסתר פונה לאחשוורוש ואומרת, אחרי שנמכרנו אני ועמים, וצר זה אינו שווה בנזק המלך. צר זה הצורר המן, צורר היהודים, הוא לא שווה בנזק המלך, הוא לא חושב בכלל על נזק המלך, אלא רק את טובתו שלו הוא רוצה. הרי, אומרת אסתר, הוא יעץ לך להרוג את ושתי, שערי ממוכן משרי המלך, הוא זה שיעץ להרוג את ושתי, הוא ממוכן זה המן. כעת הוא גם רוצה להרוג אותי. ואז כתוב במגילה, ויומר המלך אחשוורוש, הוא אומר לאסתר המלכה, מי הוא זה? ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? את אומר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, אומרת הגמרא. אסתר הצביע על אחשוורוש בעצמו, שהוא הצר והרע, אתה אויב. אבל אז הגיע מלאך והסיט את היד שלה לכיוון המן, כדי להצביע על המן שהוא האיש הצר, הרע והאויב. והרי זה פלא, כל מה שהיא הביאה את עצמה לידי המשתה הזה, זה כדי להשפיע על אחשוורוש, להציל את עם ישראל ולהרוג את המן. דווקא לשמור קשרים עם אחשוורוש. כעת מגיע הרגע הגדול ביותר, אחשוורוש שואל את אסתר, מי הוא הרשע שרוצה לפגוע בך ובעם שלך? לכאורה היא הייתה צריכה לקפוץ על המציאה. היא הייתה צריכה לגמור עם זה ולומר, המן, וזהו. אבל מה היא עשתה? היא אמרה, המן, והצביעה לאחשוורוש. למה היא עושה את זה? אלא שאסתר עומדת מול אחשוורוש, אירוע ומצב מרשים ביותר. היא מדברת עם אחשוורוש, אבל היא חושבת על בורא עולם. היא מתרכזת לא לשכוח ולזכור שהיא מדברת רק מול בורא עולם. אסתר יודעת את האמת שהרשע הגדול הוא אחשוורוש. הרי הוא זה שמאשר כן או לא לגזרה של המן. אסתר שקועה כל כך באמת שלה, לדבר כל הזמן עם בורא עולם, שהשם הוא האלוקים. היא אומנם מול אחשוורוש, אבל היא מרוכזת בתפילה מול הקדוש ברוך הוא. היא מרוכזת מול האמת. בטעות היא מצביעה לחשברוש כי המוח שלה מרוכז באמת שהיא רק עם בורא עולם, ויודעת את האמת שהרע בעולם זה החשברוש. היא יודעת את האמת, אז הפה אומר על האוטומט, איש רע מי זה המן. אבל בלב היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, ולכן היד מצביעה לא על מה שהפה מדבר, לא על מה שהפה אומר, אלא לפי מה שהלב מרגיש. היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא ושומעת שאלה, מי הרשע הזה? היא מנותקת מהמציאות מהעולם הזה, היא מבחינתה דבוקה בבורא עולם, דבוקה בו גם במצב כזה, ולכן האוטומטי מצביע על אחשוורוש. לכן צריך המלאך לבוא ולהסיט את היד כדי שזה יהיה מכוון על המן. כך אומרים בעלי המוסר, בארמון אחשוורוש אסתר חושבת על בורא עולם. אנשים בבית הכנסת מדברים עם הקדוש ברוך הוא וחושבים על אחשוורוש, וארמון שלום, ואחשוורוש שבכל דור ודור. כך הם הצדיקים. הם רואים מציאות בעולם הזה, אבל לא רואים את הצרכים שלהם. לא רואים את העולם הזה, אלא ככלי שרת כדי לקדש שם שמיים. הם לא רואים את העולם הזה כחזות הכל, אלא עומדים מול הבריאה ועסוקים בבורא, ומדברים תדיר עם מי שאמר והיה העולם. לכן אסתר שנשאלת מי האיש הרע הזה, היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא ושומעת מי האיש הרע הזה, היא שכחה שהיא מול אחשוורוש בעצמו ומצביעה לאחשוורוש. לכן היא הייתה זקוקה לעזרה מהמלאך שיסיד את היד שלה ויכוון כלפי המן. כך מצינו בתחילת פרשת וישלח. שלח יעקב מלאכים לעשיו לארץ העיר שדה אדום, וציווה אותם לאמור, תאמרו לאדוני, לעשיו, עם לבן גרתי, הייתי שם זמן רב, היה לי שור וחמור. למה שולח יעקב את המסר לעשיו, יש לי שור וחמור? אלא, אבא אמר, תהיה לך ברכה, מטל השמיים, משמני הארץ. אין לי לא טל השמיים ולא שמני הארץ, יש לי רק שור וחמור, שברים וחמורים. זה לא קשור לא לטל השמיים ולא לשמני הארץ, כך אומר רש"י. הרמב"ן אומר, הפרשה הזו, פרשת מפגש יעקב ועשיו, היא לימוד לדורות ללמוד על המפגש בין היהודים לאומות העולם. איך צריך להתנהג, איך צריך להתנהל. רווח תשימו בין עדר לעדר במתנה שנותן יעקב לעשיו, הפירוש הפשוט שזה הדורון ששלח יעקב לעשיו. הוא אומר, תשימו רווח בין עדר לעדר, כך זה נראה גדול יותר. המדרש אומר, רווח בין עדר לעדר, הכוונה היא זמן בין צרה לצרה בזמן הגלות. כך הייתה התפילה של יעקב אבינו, כמו שיש רווח בין עדר לעדר, כך יהיה רווח בין צרה לצרה. עוד אם יבוא עשיו ויכה מחנה אחד, אז השני יהיה לפליטם. תמיד יהיו עם ישראל מפוזרים במקומות רבים בעולם. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל שביזר אותם לבין האומות, כדי שאם אומה אחת חלילה תפגע ביהודים שנמצאים בקרבה, יש יהודים מאומה אחרת, וכך ברית התורה והמצוות לעולם לא תיפסק ותמיד תתקיים. זה הרמז שאם יבוא עשיו אל המחנה האחד, אז המחנה השני יהיה לפליטה. עוד השפחות וילדיהן ראשונות היה במפגש מול עשיו, שהשפחות והילדים שלהם יהיו ראשונים. לאחר מכן לאה והילדים שלה, ולאחר מכן רחל ויוסף. הגאון מבילנה אומר שהשפחות והילדים שלהם רומזים לערב רב, עשיו למלכות אדום. מלכות אדום תשלוט לעתיד לבוא. לאחר מכן יהיה גם את הערב רב. הם ישלטו על עם ישראל בעקבתא דמשיחא. ולאחר מכן יהיה את לאה והילדים שלה, זה שר המון העם. לאחר מכן רחל ויוסף, תלמידי החכמים ואנשים עם יראת שמיים שהם האחרונים. בתקופה הזו תהא האמת נעדרת. לא יחפשו את האמת, כי פשוט תהא נעדרת. דור של נהנתנות, לא דור של ערכים. עשיו מלכות אדום, ערב רב הם החזקים. עשיו מלכות אדום הם החזקים. בכל אופן יש לאחוז בדרכו של יעקב אבינו, תפילה, דורון, ולהיות מוכן למלחמה כשצריך. המדרש בראשית רבה מספר שרבי ינאי, כשהיה עולה למלכות לדבר איתם, לפני כן היה לומד את פרשת וישלח, את המפגש בין יעקב ועשיו, משם היה לומד איך צריך להתנהג. סיפור מרתק על הנציב מוולוז'ין, שהיה עצוב שרצו לסגור את המקווה, ורב חיים מבריסק שמע את זה. הנציב מוולוז'ין אמר שבעבר עוד היה אפשר לשלם למושל שוחד, אבל כעת גם שוחד הוא לא רוצה לקבל עוד. רב חיים מבריסק, שהיה מחכימא דיהודאי, היה מחכמי היהודים, היה לו רעיון. הוא הלביש בגדי חורף ביום קיץ, הוא ביקש לדבר עם המושל. אחרי תחנונים והפצרות הוא נכנס אליו, ומיד שאל אותו המושל, מה הבגדים האלה ביום קיץ, מעיל פרווה, כל כך הרבה סוודרים, מעילים, מה זה? התחיל רב חיים מבריסק לומר לו, אתמול בחלום סבתא שלי אמרה לי שהיום עד סוף היום ירד גשם לא רגיל. וכשסבתא שלי בחלום אומרת משהו היא לא טועה. והמושל התחיל לצחוק, היהודים מאמינים לחלומות שלהם, מה פתאום? הרצין רב חיים מבריסק ואמר לו, ודאי שזה הולך להיות, הסבתא שלי לעולם לא טעתה. הוא בשלו, אין סיכוי, זה לעולם לא קרה, שבכזה יום חום ירד גשם זה גם לא יקרה. וכך הם מדברים, מתווכחים עד שבסוף מציע לו רב חיים בריסק, אתה יודע מה? אני מוכן להתערב על סכום גדול מאוד. והמושל צוחק, אומר לו, ודאי, אני מוכן גם כן להתערב. והם מתערבים על סכום גדול מאוד. עד סוף היום, לא רק שגשם לא ירד, אלא השמש זרחה, יותר ויותר. בינתיים, כל כמה דקות שעוברות, המושל צוחק ושמח מסכום הכסף שהוא הולך להרוויח. בסוף יום, בלילה, ניגש רב חיים בריסק למושל, אומר לו, תשמע, אתה צודק. זה אף פעם לא קורה שסבתא שלי טועה, אבל כנראה באמת יש לך חוכמה. אם אתה מנצח את סבתא שלי בחלום, אתה צודק. תיקח את הכסף. והוא צחק, והוא שמח, והוא השתעשע. רב חיים בריסק, לפני שהוא יצא, הוא רק הזכיר לו, תשמע, אם כבר התחברנו ואנחנו חברים, הרווחת מנה הגונה מההתערבות. אז תעזור לי בבקשה פה עם המקווה של היהודים, הבנתי שיש פה צרות, סומך עליך שיסתדר. אמר לו המושל, אין בעיה. כך יצא, וכך ניצל המקווה. הצליח רב חיים בריסק להשחיל לו את השוחד. כך מצינו, גם בין יעקב לעשיו. רבותינו במשנה פרקי אבות פרק ד' אומרים שהקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם. לא רק מהעולם הבא אלא גם מהעולם הזה. האדם לא מצליח להתגבר על התאוות שלו, על הכבוד שלו, על הקנאה, והורס לעצמו את שגרת החיים. הכל כדי לתת מענה לאותם בורות שאין להם תחתית. הקנאה, התאווה והכבוד. את זה יעקב אבינו ידע. ולכן, למרות שיעקב אבינו שולח מלאכים לעשיו, ועשיו לא מתרגש מהם, ועד רבה, הוא ניגש עם 400 איש אמו לקרב, למלחמה. ולפי המדרש מדובר רק על 400 מפקדים, כלומר, על כל אחד מה400 יש עוד עשרות או מאות חיילים. ואז מגיע יעקב אל מול עשיו, ועשיו, במקום להרוג את יעקב, מנשק אותו, אולי לא בכל ליבו, אבל מנשק אותו. איך זה ייתכן? מה קרה שם? יעקב אבינו הכין את עצמו לדורון תפילה ומלחמה. יעקב היה אדם חזק, הוא הסיר את האבן שכל הרועים לא הצליחו לבד, והיו צריכים להתאסף כל הרועים יחד, לחכות לכולם, כל הרועים כדי להוריד את האבן מעל פי הבאר, והוא עשה את זה לבד. יש לו גבורה גדולה, ובכל אופן הוא לא מחפש מלחמה, אלא פיוס בעזרת הכנעה. הגיבור הוא לא המנצח, אלא הכובש את יצרו ולא את חברו. ולכן, יעקב אבינו רואה מרחוק את עשיו, נותן לו מתנה, נותן לו דרון, משתחווה. כל כך הרבה כבוד הוא נותן לעשיו, עד כדי כך שעשיו מתבלבל והכבוד מוציא את האדם מהעולם. העולם של עשיו זה להרוג, זה לפגוע ביעקב אבינו, זה העולם של עשיו. ויעקב מוציא אותו מהעולם הזה, מסית אותו מהמיקוד, מהכוונה שלו, הוא משתחווה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהכבוד מוציא את האדם מהעולם וזה מבלבל את עשיו. ולכן הוא לא יודע, מצד אחד הוא רוצה להרוג את יעקב, מצד שני הוא מקבל כל כך הרבה כבוד, והכבוד מוציא את האדם מהעולם, הוא מוציא את עשיו מהמטרה שלו, והוא מתבלבל. ולכן הוא מנשק את יעקב, אבל לא בכל ליבו, כי הוא מבולבל. כך אפשר להבין את הפסוק, שפתי צדיק ידעון רצון. השפתיים של הצדיק מכירים את הרצון של מי שעומד מולו, ומכבדים אותו, ומעניקים לו כבוד ותהילה, וכך הוא מתבלבל מהמטרה שלו. הוא משוחד, ולכן הוא עצמו לא יודע מה קורה איתו. הוא מנשק את יעקב, אבל לא בכל ליבו. הוא מבולבל, הרי הוא הגיע להרוג, וכעת הוא מקבל כבוד, אז הוא נמנע מלהרוג. לכן אומר רש"י, נשק אותו, אבל לא בכל ליבו. עוד נקודה, אומר יעקב לעשיו, עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי, גרתי בגימטריה תרי"ג. אומר יעקב לעשיו, היה לי שור וחמור, שור זה יוסף שנאמר בכור שורו הדר לו, חמור זה יששכר, חמור גרם. יש לי גם את שבט יוסף, בכור שורו הדר לו, משיח בן יוסף. יש לי גם חמור, זה שבט יששכר לומדי התורה. יש לי גם חמור, זה משיח בן דוד, אני ורוכב על חמור. מה כל זה משנה לעשיו? האם זו השפה של עשיו? האם זה מה שמעניין את עשיו? התשובה היא, כשיעקב עומד מול הצרה, הוא לא עומד רק מול הצרה, הוא עומד גם מול הקדוש ברוך הוא, כמו שמצינו אצל אסתר, עומדת מול אחשוורוש ומדברת עם הקדוש ברוך הוא. כמו נחמיה, שהוא מדבר עם ארתחשסתא, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמו אברהם אבינו עומד מול המלאכים, הוא מדבר איתם וגם עם הקדוש ברוך הוא. בספר חרדים כך פירש, ויגש אליו יהודה אל יוסף, ויאמר בי אדוני, הוא מדבר אל יוסף, ובאותו זמן גם אל ריבונו של עולם. כך יעקב אבינו עומד מול עשיו, שולח מלאכים לעשיו, הוא מדבר איתו גם בעולמות רוחניים. יש לי שור וחמור, יוסף ויששכר. יוסף זה שור, חמור זה ישכר. או יוסף זה שור, משיח בן יוסף, חמור זה ישכר, משיח בן דוד. אני ורוכב על חמור. למה הוא אמר לו את זה? התשובה היא מכיוון שאומרים רבותינו, מתי יעקב רוצה לחזור אל ביתו? כאשר יוסף נולד. כי יוסף הוא השטן של עשיו. כי בית יעקב זה אש, בית יוסף זה להבה, ובית עשיו לקש. יוסף יחלה את עשיו. אבל עשיו גם כן יודע את זה. ולכן מה עושה עשיו? מתחתן עם מחלת בת ישמעאל. הוא מוסיף לעצמו כוח נוסף. לא רק את הכוח של מלכות אדום, עשיו, אלא גם מלכות ישמעאל. לכן הוא מתחתן עם מחלת בת ישמעאל. ורחל יודעת את זה. רחל יודעת שיעקב עם רחל ינצח את עשיו. אבל כדי לנצח את מלכות ישמעאל צריכים גם את לאה. ולכן רחל מבטרת ללאה, כי מבינה שזה המהלך. יעקב זקוק גם לרחל, שממנה יצא משיח בן יוסף שיחלה את עשיו. עשיו זה השור, ויוסף בן רחל זה השור, ויבוא יוסף בן רחל, סתנו של עשיו, וינצח את עשיו. בכור שורו הדר לו. בית יעקב זה האש, אבל זה לא מספיק. בית יוסף זו הלהבה, ואז בית עשיו, הקה שנשרף בלהבה של יוסף. אבל רחל יודעת שזה לא מספיק, מכיוון שעשיו לא יישאר לבד רק עם הכוח של עשיו. הוא עוד עתיד להתחתן עם הכוח של ישמעאל. עם הדומה לחמור, כמו שנאמר על ישמעאל, שבו לכם עם החמור. זה לא רק תיאור היסטורי בניסיון העקידה, שאומר אברהם אבינו, שבו עם החמור, אני ויצחק נלך לעקידה, אלא שבו עם החמור ישמעאל, כי אתה עם הדומה לחמור. חמור זו חומריות, זה אתה, לא מרוע לב, לא מהתקפה והאשמה, אלא הגדרת המציאות. ולכן צריכים את משיח בן דוד שיגיע מלאה, שהוא אני ורוכב, על חמור, על חומריות. שור זה יוסף, חמור זה משיח בן דוד, שור זה משיח בן יוסף. ואז לכן מגיע יעקב ואומר לעשיו, היה לי שור וחמור. יש לי גם שור משיח בן יוסף, גם חמור משיח בן דוד. אני אוכל לנצח אותך עשיו שאתה השור, ואפילו שהתחתנת עם מחלת בת ישמעאל וקיבלת את הכוח מישמעאל שזה החמור, אז אני מעדכן אותך. והיה לי שור וחמור, גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד. כך הם הצדיקים, בשר ודם, מול אתגרים, מול קשיים, מדברים עם השכינה. הם מדברים בעיקר בעליונים ורומזים בתחתונים. הוא מדבר איתו, יש לי שור וחמור, לא קיבלתי מטל השמיים ומשמני הארץ. זה הפשט, זה רובד אחד, זה מימד אחד בכוונתו של יעקב אבינו, אבל ישנם רבדים עמוקים הרבה יותר, שבכלל הוא מדבר בשמיים, ברוחניות. מדבר בעליונים, יש לי שור וחמור, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ולכן אנצח אותך שאתה השור, אפילו שהתחתנת עם מחלת בת ישמעאל שהיא החמור. זו האמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, ואינם משוטטות בכל הארץ. לא רק שהוא ברא עולם, אלא הוא ממשיך להשגיח כל רגע ורגע, והוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אומר החזון איש בספרו אמונה וביטחון, עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם. כל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה, מאיתו יתברך מהקדוש ברוך הוא. אין דבר נעלם עיני הקדוש ברוך הוא, וצריך לזכור האדם שהעולם הוא מנועל, והמקרה הוא לא האדון, אלא רק גזירת הקדוש ברוך הוא בכל זמן ובכל עת. וכך אנחנו מוצאים בסיום תקופת מאסרו של יוסף הצדיק. יש חלום פרעה וסיום תקופת מאסרו של יוסף, ושני האירועים האלה הם מתחברים האחד עם השני. והאם מקץ שנתיים ימים? תוספת זמן על מאסרו של יוסף עוד שנתיים, אחרי שהוא פנה אל שר המשקים ואמר לו, הוזכרתני, הזכרתני, פעם אחת יותר מדי, נשאר עוד שנתיים. ואז פרעה חולם חלום ובדיוק הוא ניצל. מה הקשר? אומר בעל בייס הלוי, בכל דבר יש סיבה ותוצאה. יש סיבה שהיא השורש והתוצאה שהיא תוצאה מאותה סיבה. אדם השקיע כסף בעסק ולאחר מכן הוא הרוויח הרבה כסף. מאיפה מגיע הכסף? מהעסק. אבל זוהי טעות. לא ההשקעה הביאה את הרווח. מהשמיים גזרו שהאדם ירוויח. אחרי שמהשמיים גזרו שהאדם ירוויח, חיפשו איך בעולם הזה, איכן יכול האדם בעולם הזה להשקיע את כספו בעסק מוצלח ולהרוויח. אם כן, הסיבה היא לא העסק. התוצאה זו העסק. הסיבה זה מה שגזרו משמיים. כך אצל יוסף. אומר המדרש, ואם מקץ שנתיים ימים הוא פרעה חולם חלום, עדה הוא דכתיב, זה מה שכתוב, קץ שם לחושך, קץ שם ליוסף כמה יהיה בבית האסורים. היות שהגיע הקץ של יוסף משמיים, לכן פרעה חולם חלום כדי שבדרכי הטבע יהיה איזשהו הסבר מסוים מדוע כעת יוסף יוצא מבית האסורים ומצליח להיות המשנה למלך. מידת הביטחון, כמו שמביא החזון איש, להאמין שאין טבע או מקרה בעולם, הכל בא על ידי הכרזת הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן זה בא ידי ביטוי בדרכי הטבע. השיא הוא שהאדם לא מפחד מהרע, כי הוא יודע שמדברים איתו ומעבירים לו מסרים משמיים, אבל אין רע שיורד מלמעלה, מהשמיים. הראש באורחות חיים כותב, לבטוח בהשם הכוונה היא להאמין בהשגחתו הפרטית ולהאמין שעיני השם משוטטות בכל הארץ. והקדוש ברוך הוא בוחן את לב האדם וחוקר את הכליות שלו. וכך כשהאדם מאמין בזה, הוא מייחד את השם, כי בכל דרכך דאהו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הדרכים. הרמב"ן דן בנושא המצווה הראשונה של עם ישראל, קידוש החודש ופרשת בו בספר שמות. באמצע יציאת מצרים, באמצע סדר המכות על המצרים, נאמרה המצווה של קידוש החודש. הגמרא, מסכת מנחות בדף, חפתת, אומרת שזה היה בראש חודש ניסן. שואל הרמב"ן, הרי ראש השנה זה בחודש תשרי. אז למה ראש חודשים לחודשי השנה יהיה בחודש ניסן? התורה עצמה אומרת על סוכות שהוא חג האסיף, זה חג הסוכות שהוא תקופת השנה. מה הכוונה תקופת השנה? זה ביטוי על חג הסוכות. תקופת השנה מלשון הקפה, סיבוב. יש כאן הקפה וסיבוב של שנה. הסוכות זה בתשרי, בתחילת השנה. תחילת מעגל השנה. אז למה חודש ניסן נקרא ראש החודשים ולא תשרי? כותב הרמב"ן בקצרה, הוא מופיע באריכות בכתבי החסידות. חודש תשרי וחודש ניסן. חודש תשרי זה חודש של ראש השנה להנהגה טבעית בעולם. חודש ניסן זה ראש השנה לניסים בעולם. ובספר שיח יצחק כתב שלכן העולם נידון בתשרי. הטבע בתשרי. אבל הגאולה, הניסים, ההנהגות הניסיות הן בניסן. הניסים זה בניסן. ניסן נקרא חודש הגאולה. ולכן כתוב בגמרא, במסכת ראש השנה בדף ב', מלכי אומות העולם מונים להם מחודש תשרי. מחודש תשרי זו שנה ראשונה שלהם למלכותם. תשרי הבא זו תהיה שנה שנייה שלהם. למלכי ישראל מונים מחודש ניסן. למה? כי יציאת מצרים הייתה בחודש ניסן. ללמד שעם ישראל לא חייב להיות נשלט לפי דרכי הטבע חודש תשרי, אלא לפי חודש ניסן. לכן עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, שלושת המושגים האלה הם למעלה מדרכי הטבע ושגרת החיים הרגילם. לאומות העולם ניתנו רק שבע מצוות בני נוח כדי ליישב את העולם. ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל הם שונים. ארץ ישראל, לפי המצוות שמקיימים בה, כך ייתכן הישוב בארץ, ולכן דווקא סדום נהפכה, למרות שיש עוד ערים בעולם שהיו חטאים ורעים להשם, אבל זה לא במקום קדוש כמו ארץ ישראל. ארץ ישראל, כל המקודש מחברו חרב מחברו. ולכן דווקא בארץ ישראל, אם עושים מעשים כסדום, אז העיר הזו נהפכת כמהפכת סדום. אם זה היה קורה בחוץ לארץ, זה לא היה קורה אותו דבר, מכיוון שאין שם את אותה קדושה. לכן, ושממו עליה אויביכם. אחרי שעם ישראל יוצאים לגלות, אף אחד לא מצליח להתיישב כאן. הארץ שומרת אמונים לעם ישראל כאשר הם שומרים על התורה שלהם. זו הארץ שעיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית שנה. כל מי שגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. מדוע? כי הוא נשלט על ידי שר שבשמיים. לא על ידי התורה, רק בארץ הכל תלוי בתורה. אם שומרים תורה, אז אפשר להתיישב בארץ ולנצל את הטוב שארץ יכולה להעניק לבני האדם. אבל כאשר לא, יוצאים לגלות. וכאשר יוצאים לגלות, אף אחד לא מצליח להתיישב כאן בארץ. מכיוון שהארץ היא של מי שישמור על תורת ישראל. זוהי ארץ ישראל. עם ישראל מעל המזל. כתב הרמב"ן, כל טובה או רע שמגיעה לאדם, צריך האדם להאמין שזה רק בגלל זכויות או חובות. זו הכל הנהגה של זכויות וחובות. זו המשמעות של ניסים נסתרים. למרות שזה נראה כמנהגו של עולם, בדיוק פלוני פגש את אלמוני. בדיוק פלוני נעשה חולה. בדיוק אלמוני מצא עבודה. כל מיני בדיוקים כאלה הם ניסים נסתרים. ומי שלא מאמין שכל מה שקורה איתו, תנאי החיים זה בגלל זכויות או חובות, אין לו חלק בתורת משה רבינו. כך כתב הרמב״ם, פרק ט' מהלכות תשובה, כל תנאי החיים של האדם הם פועל יוצא של הזכויות והחובות שיש לאדם. ביציאת מצרים התחדשה הנהגה חדשה של ניסים גלויים, ולכן במהלך המכות לפני היציאה עם מצרים, ניתנה המצווה של קידוש החודש. איזה חודש? ניסן. חודש הניסים, כדי להפנים שאנחנו לא תחת שלטון והנהגת הטבע. ככה רמח"ל כותב בדעת תבונות, סימן קנ"ח. מה המשמעות? מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא קרבנו לפני המקום, מה שאומרים בהגדה של פסח, שנתן לעם ישראל כוח לשמור את המצוות, ושהמעשים של עם ישראל יעשו פרי הטוב המצטרך לתקן את ממלכת הבריאה. עם ישראל הם עם של כהנים וגוי קדוש. היום הזה נהיית לעם. איזה עם? עם שמנהל את העולם על ידי התורה והמצוות. ולכן כתוב באיגרת התשובה שיעקב הוא כמו חבל. יעקב חבל נחלתו. אם אתה מנענע בחלק האחד של החבל, זה משפיע על החלק האחר. אם אתה עושה מצווה כאן, אתה בורא מלאך בשמיים. ואת המלאכים האלה שולח יעקב לעשו, וישלח יעקב מלאכים ממש. עם ישראל זה עם סגולה, משפיעים על הטבע בעזרת התורה והמצוות שלהם, וכך הם משפיעים לעצמם את טוב עולם הזה, או חלילה לרעם. ומי שלא מאמין בזה, אין לו חלק בתורת משה רבינו, כתב הרמב"ן. זו המשמעות של גמול, שכר ועונש שיש גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אולי שכר מצוות בעולם הזה אין, לא שכר על המצוות, אבל בכל אופן, תנאי חיים טובים יותר ומשופרים או לא, זה תלוי הרבה בתורה והמצוות של האדם. ולמה אמרנו הרבה? כי נעמיק עוד קצת ונראה בספר דברי חנינה, מביא מהלך נהדר לגבי העשירות והעניות של האדם. והוא מסביר על בסיס החפץ חיים על התורה, ועוד לפני כן, הפה ליועץ. כתוב בגמרא מסכת נידה בדף ט"ז, בשעת ההיריון גוזרים על האדם שיוולד, אם יהיה גיבור או לא, חכם או לא, טיפש או לא, עשיר או לא, עני או לא. גוזרים על הכל, גם על השירות בזמן ההיריון. אבל מצד שני, כותב שלמה המלך, יד חרוצים תעשיר. אז אם כן, העשייה החרוצה של האדם היא תזכה אותו בשפע ובעשירות. אז איך גוזרים הכל משמיים? הרי יד חרוצים תעשיר. אלא, אם נגזרה על האדם עשירות, הוא יזכה לתכונה של עשירות, כי טבע העשיר להתאמץ, וטבע האדם העני להיות עצל. אם כן, מה שגזרו על האדם עשירות, הכוונה היא בהרבה מאוד מקרים שגזרו על האדם את התכונה של יד חרוצים תעשיר. והקשה הפה ליועץ, שאל שאלה, הרי כתוב בערך דעת, לא לחכמים לחם, כך אומר שלמה המלך, אם לא לחכמים לחם, איך זה שכתוב בספר משלי, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר, על ידי הדעת של האדם יזכה לעשירות, ימלא את החדרים שלו בהון יקר. כך כתב רבנו יונם, על ידי הדעת החדרים שלו יתמלאו הון יקר, כי בעלי הדעת יחשבו ויתכננו איך להרוויח. אבל הרי מצד שני, נאמר בספר קהלת, לא לחכמים לחם, לא לנבונים עושר, אלא מי שנגזר עליו עשירות, בכל אופן, אפילו שלא יעשה כל מאמץ, אפילו יהיה עצל, יצליח, לא לחכמים לחם. אז יש מי שנגזר עליו עשירות בכל אופן, אפילו שלא יעשה שום מאמץ, יהיה עצל. יש מי שנגזר עליו עשירות בכל אופן, לא לחכמים לחם. הוא הפוך מחכם, ובכל אופן יש לו לחם. לא לנבונים עושר, הוא הפוך מנבון, ובכל אופן הוא עשיר. זה סוג מסוים של בני אדם, שגזרו עליהם משמיים שבכל אופן הלחם והעשירות ירדפו אחריהם. אבל יש סוג אחר של בני אדם שנגזר עליהם שכן יהיו עשירים, אבל זה תלוי. תלוי בתכונה של ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר. יביאו לידי ביטוי את התכונה של יד חרוצים תעשיר, כך אומר הפה ליועץ. כלומר, יש בני אדם שנגזרה עליהם עשירות בתנאי, בתנאי שבדרכי הטבע הם אכן השתמשו בתכונות שמביאות לפי חוקי הסטטיסטיקה את בני האדם לעשירות. יד חרוצים תעשיר, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב, ובדעת חדרים, ימלאו כל הון יקר. אם כן לסיכום, יש בני אדם שזכו לברכה, ברכת עשירות כנגזר עליהם, שהם בבחינת לא לחכמים לחם, גם אם הם לא חכמים, יהיה להם לחם. לא לנבונים עושר, גם אם הם לא נבונים, הם עשירים. ויש כאלה שנגזרה עליהם העשירות וההצלחה, רק בתנאי שתהיה להם את החריצות, את הזריזות. אבל גם זה חובה להאמין שלא החריצות היא מקור הפרנסה. כמו שכשיוסף פתר לפרו את החלומות, לא פתרון החלום הוא זה שהביא את יוסף אל המלוכה, אלא מה שנגזר משמיים שיוסף יהיה משנה למלך, אחרי שנגזר היה צריך להוציא לאור את הגזרה שנגזרה עליו לטובה, ובדרכי הטבע כך הדבר בא לידי ביטוי. וגם מה שמצינו שנגזר על האדם, כמו שאומרת הגמרא מסכת מועד קטן בדף כף ח', בני חיי ומזוני, לאו בזכות התליה מילתא, אלא במזל התליה מילתא. הילדים של האדם, הבריאות של האדם, הפרנסה של האדם, אומרת הגמרא מועד קטן כף ח', זה תלוי במזל של האדם, לא בזכויות שלו. כתב על זה הרשב"א, כתב על זה הר"ן, כתב על זה המאירי, שוודאי הדברים לא כפשוטם, שהרי אם כך בטל כל המושג של שכר ועונש, והרי התורה עצמה אומרת שבריבוי הזכויות יהיה לאדם תנאי חיים טובים בעולם הזה, ובריבוי העבירות יגלה מארצו, אלא ודאי, הכוונה היא שישנם נתוני פתיחה שאיתה מתחיל האדם, וזה מה שהכוונה, הילדים של האדם, הבריאות של האדם, החיים של האדם לא תלויים בזכות, תלויים במזל, הכוונה היא לנתוני הפתיחה של האדם, אבל בוודאי שבעזרת ריבוי הזכויות, משנה האדם את הנתונים האלה, מכיוון שישראל הם מעל המזל, הכוונה היא שבריבוי התורה והמצוות משנים את המזל של האדם, את השפע שנגזר עליו. כי כך התורה והמצוות יכולים לשנות ואמורים לשנות את התנאים של האדם בעולם הזה. זה מעיקרי היהדות להאמין בכך. ואומר הרמב"ן, מי שלא מאמין בכך, אין לו חלק בתורת משה רבינו. ומי שמאמין בכך, יש לו חלק בתורת משה רבינו, שהוא מאמין שהזכויות והחובות הן אלה שקובעים ומשפיעים בעולם. היו ברוכים.
כי איל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.